אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. בפרשתנו, פרשת חיי שרה, יש פסוק שהוא נשמע כמעט ככה בשולי הסיפור של השידוך המפורסם של יצחק ורבקה, אבל הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד משמעותי באורח החיים של כולנו מדי יום. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. רש"י במילים לסוח אומר רש"י לשון תפילה כמו ישפוך שיחו. ואכן חז"ל במסכת ברכות אומרים לנו תניא רבי יוסי ברב חנינא, אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפילה. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה שנאמר תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. כך גם יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום ואין פגיעה אלא תפילה. דורשי רשומות ידוע ומפורסם שאמרו שהרמז לכך הוא באות השנייה של כל אחד משמותיו. האות השנייה של המילה אברהם היא בית בוקר, האות השנייה של יצחק היא צדי צהריים, האות השנייה של יעקב עין ערבית או ערב, וכך ידוע מפורסם. אם כן, הפסוק הזה מלמד אותנו את המיוחדות של יצחק אבינו ביותו מתקן תפילה שאנחנו אומרים אותה מדי יום, תפילת המנחה. ועד כדי כך שבספרים כתוב לנו, בגמרא כתוב לנו, שאווה זהיר בתפילת המנחה, כי אף אליהו הנביא לא נענה אלא בשעת המנחה. ו... אנחנו יכולים לשאול את השאלה מה עם יתר התפילות, אבל כבר כתוב לנו בספרים שמשהו מיוחד, הכלי יקר אגב מדגיש זאת כאן בפרשתנו ואומר שיש משהו ייחודי בתפילתו של יצחק בתפילת המנחה על פני שתי התפילות הנוספות של אברהם ויעקב, כי יצחק נענה מיידית, וכפי שכתוב באותו פסוק עצמו ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים וכולי. מה הלך יצחק להתפלל, אומר הכלי יקר? מן הסתם על הזיווג שלו. בחור צעיר הרי הוא כבר לא היה באותם ימים, הוא היה בן 40, והוא הלך בוודאי לקיים את המצווה של פרו ורבו, להקים בית בישראל. וכפי שחז"ל דורשים על הפסוק על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, זו נשיאת אישה. אם כן, יצחק יוצא לסוח בשדה על הזיווג וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. הוא נענה מיידית, ולכן יש לתפילת המנחה אותה חיבר יצחק את הייחוד, אומר רק לי יקר, של מה שאין בשום תפילה אחרת, שהיצחק נענה באופן מיידי. וכך גם כולנו. דעקה שיהודים רבים בתוכנו שואלים את עצמם לא אחת ולא שתיים, האם תפילתי יכולה להועיל? אני רוצה להתפלל, אני רוצה באמת לבקש מריבונו של עולם, אבל הולכים לרב גדול, לאדמור גדול, לצדיק גדול, ומקווים שתפילותיו וברכותיו אין אלו שיעזרו, וזה בוודאי כך. אבל הוא שואל את עצמו, אני הקטן יכול משהו להועיל בתפילתי? מי אני שבכלל ישמעו את תפילתי? וזה קצת יוצר מורך לב בתחושות הללו. אבל מתברר שלא כך, אולי ההפך הגמור. לפעמים דווקא תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו היא זו שיותר מתקבלת מתפילתם של גדולי וצדיקי עולם. ולמה אני אומר זאת? הרבי מצ'ורטקוב, הרב הקדוש רב דוד מוישה מצ'ורטקוב, בספרו דברי דוד, שואל על מה שראינו בשבוע שעבר. אברהם אבינו רוצה להציל את סדום. הוא מנסח את מילותיו בצורה כזאת. אגב, זה הפסוק בדיוק שממנו אנחנו למדים את תפילתו של אברהם אבינו בבוקר. איך אומר רבי יוסי ברב חנינא שאותו הזכרנו מקודם, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אל התפילה. זו התפילה של אברהם אבינו על מה? על אנשי סדום. אז מה הוא אומר? אולי יש 50 צדיקים, אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי 20, ואולי 10. כשהוא ראה ש... כל העשרה המינימליים האלה גם אלה לא נמצאים, אז הוא החליט לשוב אל מקומו. אבל שואל הרבי מצ'ורסקוב, הרי הגמרא אומרת לנו במסכת יומא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר וצדיק יסוד עולם. צדיק אחד יכול להיות יסודו של כל העולם. אם כן, אברהם אבינו היה צריך 50 צדיקים במושגים של סדום? הוא היה צדיק יסוד עולם. הוא יכול היה לומר, ריבונו של עולם, בעבורי, בשבילי, אני צדיק יסוד עולם, אני היחיד כנגד כל העולם כולו, אנא בזכותי. למה צריך היה לחפש את אותם צדיקים? ועונה על כך הרבי מצ'ורסקוב, יש גמרא ידועה ומפורסמת שיש 18,000 צדיקים בכל דור ודור. כך אומרת הגמרא בסוכה. אבל בתוכם יש 36 צדיקים שהם בדרגה גבוהה יותר. אלה שהם ה-18,000 הם בבחינת לא מסתכלים באספקלריה המהירה, ראייתם היא השמיימית, היא ראייה מטושטשת ואינה ברורה. לעומת זאת יש את הצדיקים המסוגלים לראות במה שנקרא אספקלריה מהירה, לדעת מה שנעשה לפני ולפנים, ואלה הם רק קלטין ושיטה, רק 36, כי מניין אשרי כל חוכי לא, לא בגימטריה 36. מה אם כן אומר לנו כאן הפסוק? שאברהם אבינו, כמו אותם צדיקים יסודי עולם שבכל דור, זוכים לראות באספקלריה המהירה. הם רואים באספקלריה הזאת ורואים שמה שנראה לנו כרע הוא בעצם טוב. והפיכתה של סדום היא הפיכה שהיא לא רעה אלא היא טובה, היא תועלת לעולם ואולי אפילו תועלת לאנשי סדום עצמם שיקבלו איזשהו תיקון למעשם אם הם התהפכו כפי שאכן היה. ולכן כשאדם רואה את הדבר כטוב, תפילתו באופן טבעי מטושטשת יותר, חלשה יותר, לא מספיק עוצמתית, הוא לא מתפלל מעומקא דליבה. ולכן חיפש אברהם אבינו צדיקים קטנים יותר, לא מה-36 של אספקלריה המהירה, אלא מה-18,000 של אספקלריה שאינה מהירה, מאלה שלא יודעים מה שנעשה בשמיים, מאלה שכל מה שנראה להם כרע ולנו כרע, הוא נראה להם באמת רע. הם לא רואים ברע את הטוב, אלא הם כרגע רואים את הדבר שהוא נראה כרע, כרע באמת. ולכן אלה יכולים להתפלל, כי תפילתם היא מעומקא דליבה. וכפי שאנחנו לא אחת אומרים ומפרשים בזאת את מה שאנחנו אומרים ב-18 מדי יום, גומל חסדים טובים. הרי כל חסד הוא טוב, אז למה צריך להגיד גומל חסדים טובים? ניתן לומר גומל חסדים. והתשובה היא נכון, ודאי, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל חסד הוא אכן טוב, אבל אנחנו כבני אדם עם יכולת אספקלריה שאינה מהירה רואים דברים בצורה מטושטשת יותר, ולנו דבר שהוא נראה כרע הוא נראה לנו כרע. ולכן אנחנו מבקשים שתהיה ריבונו שלם גומל חסדים, אבל כאלה חסדים שגם אנחנו בני האדם הפשוטים יותר נוכל לראות אותם כטובים. זה אולי יכול להשליך על סיפור מאוד ידוע מפורסם שרבן יוחנן בן זכאי מתפלל על בנו החולה, והבן לא הבריא כתוצאה מכך. לעומת זאת רבי חנינה בן דוסה התפלל וזכה שתפילתו אכן הקימה אל בנו של רבי יוחנן בן זכאי על רגליו. שואלת הגמרא שם, מספרת שאשתו של רבן יוחנן בן זכאי שואלת אותו, וכי חנינה גדול ממך? הוא זוכה שתפילתו תתקבל ואתה לא? אמר לה, לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני מלך ואני דומה כשר לפני מלך. רש"י שם מסביר שעבד הוא בן בית ונכנס ויוצא גם שלא ברשות, ואילו שר אינו יכול לבוא מתי שהוא רוצה אלא רק בהזמנה מיוחדת. אבל לאור הדברים שהזכרנו, יכול להיות שיש לזה משמעות נוספת. עבד הוא לא יודע את כל שיקולי המלך, ולכן בקשתו היא בקשה אמיתית מעומקא דליבה. לעומת זאת השר הידע גם את רזי הממלכה ואת שיקולי המלך ואת תועלת העניין, הוא מבקש יותר מן השפה ולחוץ, כי הוא יודע שבעצם הדבר שנראה רע הוא לא רע אלא הוא טוב, אז על מה יש להתפלל? ולכן דווקא התפילה של האנשים היותר פשוטים, התפילה להעניק יעטוף, התפילה של כל אחד מאיתנו, היא זו שיכולה לעלות ולראות לפני כיסא הכבוד ולפעול את פעולתה על כל ישראל לטובה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.